שלום לכולם. במקום עמוק בלב, חלק מאיתנו מרגישים שתפקידם החינוכי העיקרי הם סיימו ברגע שהצליחו להביא לכך שהילד או הילדה התקבלו לבית ספר איכותי, לבית ספר שמקנה תורה גדולה, בין אם זה יסודי, וכל שכן אם זה תיכון, ששם יש לנו בדרך כלל יותר בחירה, ואפשר לשקול פנימייה, ואפשר לשקול לנסוע למקומות אחרים. באיזשהו מקום עמוק בלב אנחנו עושים לעתים מלחמת עולם עד שזוכים לחתום על הוראת הקבע ולהתחיל לשלם סכום הגון ואז האחריות עליהם. ואני מבקש להזכיר לעצמי ולהזכיר לכולנו שהאחריות החינוכית העיקרית החל מגיל אפס, החל מהגן וצפונה, היא עלינו. וכשהאחריות הזאת היא מוטלת עלינו, אין הכוונה למשהו שנעשה רק בעצם האווירה של המשפחה, או רק בעצם האווירה והשיח והקשר האישי והחום ואפילו הדוגמה האישית, אלא רכיב בלתי נפרד מחינוך ילדיי, ואחריותי עליי, ובית הספר נועד לעזור, לסייע, להיות שליח בדברים מסוימים, אבל חלק מרכזי מהחינוך של ילדיי זה לא רק הדוגמה האישית והאווירה והשיחה וכו', אלא לימוד תורה. כלומר, גם מי שחש ומודע וזוכר כל הזמן שהאחריות החינוכית העיקרית עליו, וזה אני חושב שרובנו כאלה בכל זאת, את לימוד התורה זה בוודאי חלק אדיר מאיתנו משאירים לבית הספר, וזה לא נכון. לימוד התורה, האחריות הראשית היא על ההורים. גם בזה בית ספר יכול להיות משלים, מסייע, שליח, אבל הלימוד העיקרי הוא עלינו, ואני מרגיש שביותר ויותר מצבים, גם כשלומדים תורה עם הילד, מה שאמורים לעשות בתדירות גבוהה ובהעמקה ובצורה רצינית, מי שקובע את זה זה בית הספר, שיזם ערב או בוקר של אבות ובנים, אולי זה באיזה יום שישי אחד, או אמאות ובנות, או אבות ובנות, לא משנה איך שאתם רוצים. כלומר, גם כשאני סוף סוף לומד עם הבן בחלק אדיר מהבתים, זה כשבית הספר קבע, וזה גם מתרחש בשטח בית הספר, במקום הטבעי, בתוך הבית. ולכן אני קודם כל מזכיר לעצמי ולנו, שאנחנו אמורים ללמוד בצורה משמעותית תורה עם ילדינו. הורים, בין אם זה אבא ובין אם זה אמא, וילדים, בין אם זה בנים ובין אם זה בנות, בכל הגילאים, כל עוד הילדים מוכנים ומסכימים. בתוך זה יש הרבה מה לומר. כלומר, איך עושים את זה בצורה ראויה? קודם כל אני לא יודע, כמו ששום דבר אני לא יודע באופן מלא, אבל אני יכול לשתף בכמה נקודות למחשבה. הנקודות למחשבה נוגעות במעגלים שונים, ולא נקיף כרגע את כולם. כלומר, כשאני בא לבחון איך אני לומד תורה עם ילדיי, אני צריך לדבר על מה, אני צריך לדבר על מתי, אני צריך לדבר על איך. אז על המה ועל המתי כרגע אני אסתפק במשפט אחד. כמובן שהמה אמור להיות במינימום של המינימום, פעם בשבוע, עם עדיפות למי שמסוגל ומצליח, פעם ביום, גם אם זה 5 דקות או 10 דקות. לומדים, קובעים עיתים לתורה, ביחד, אב ובנו. זה המתי. המה, כל מה שאני אומר כרגע, זה שצריכים לבחור משהו שעונה לשני תנאים. קודם כל, הוא צריך כמובן להיות מובן, כן? הוא צריך להיות משהו שהילד יכול לתפוס, להבין. ודבר שני, זה צריך להיות משהו שמקדם את הילד, שמשמעותי לילד, שחשוב שהוא ילמד דווקא בגיל הזה. ועכשיו כל אחד יצא לדרכו ויחליט אם זה דווקא סיפורי חז"ל, או זה דווקא הלכה, או זה דווקא משנה. שוב, כמובן זה גם מושפע מאוד מגיל הילד ומהתמתו. אבל הרבה פעמים לומדים משהו ושוכחים לבדוק או האם הוא בכלל מסוגל להבין את זה בצורה משמעותית, או האם זה באמת מה שהכי דחוף לו. הרכיב השלישי, ובו אני מבקש כרגע לגעת בטיפה הרחבה, זה האיך. ואני מרגיש, או חושב, או רואה לפעמים, בעיקר כשאני יושב ליד האבא השני בבית ספר, אבל לא דווקא שמה, שחלק גדול מאיתנו מלמדים את ילדינו. כלומר, עושים מה שמורים עשו לפני 200 שנה, נותנים הרצאה. אפשר לשאול אותו אם הוא מבין, אפשר לשים יד על הכתף, אפשר לחייך, אבל אנחנו מקריאים, ואנחנו מסבירים, ואנחנו מסכמים, אנחנו לומדים. השאלה אם גם הילד לומד. כמובן גם בזה עצם החוויה ועצם המפגש עם ההורה מאוד משמעותי. רק אני מציע להזכיר לנו מה שכל מורה מתחיל בימינו אמור לדעת. וזה מתייחס לשני הרכיבים, שאנחנו קוראים ואנחנו מסבירים. אני מציע שאת שניהם הילד יעשה כמיטב האפשרות. שוב, אם זה ילד בגיל הגן והוא לא יודע לקרוא, אז זה ברור שאני הקריין. ואם מדובר על סיפורי אבות, אז אולי אני בשביל החוויה של הסיפור שאב מספר לבנו. אבל כנקודת מוצא, תנו לו, תנו לה לקרוא, אם הם יודעים לקרוא. תנו להם, יש האותיות מחכימות, תנו להם להתמודד עם הפסיק ועם הניקוד. זה בוודאי שומר על ריכוז. אני רוצה להגיד לו, אתה מקשיב לי? אתה מקשיב לי? זה בוודאי שומר על ריכוז. זה בוודאי נותן לו את הבסיס כדי להתמודד עם התוכן. האווירה, ברור שהיא צריכה להיות שמחה וחווייתית ולא עוינת ולא סימן שלא הקשבת בכיתה. ואני מאיר בסוגריים שבכלל לא דיברתי על האם עדיף ללמוד מחדש את מה שלומדים בכיתה, לפני או אחרי שהכיתה עושה כן, או דווקא משהו אחר, ושיקולים לכאן או לכאן. אבל ברור שהאווירה צריכה להיות של חום ושל אהבה ושל כיף, שילד שמח על זה. זה עיקר מלאכתנו. אם בזה פספסנו, אז כל הלימוד מתערער. עכשיו אני אחזור לשתי הנקודות. קודם כל, שהוא או היא יקראו, אל תקריאו להם. עכשיו, יותר נוח להם להגיד, אבא תקרא, אמא תקראי. שום דבר, בעדינות ובחום ובאהבה, הם הקוראים. שנית, תנו לו לנסות ולהסביר. בין אם זה סיפור, בין אם זה משנה, בין אם זה הלכה, ואני אשאל שאלות טובות, להיות כמו מורה טוב, שתפקידי לגרום לו ללמוד ולא שאני אלמד, זה לא אותו דבר. אני מכיר הרבה מורים שמלמדים, לא ברור שהתלמידים לומדים. המטרה כאן זה שהוא ילמד יחד איתי. אני יכול לעזור, אני יכול למקד, אני יכול לשאול. תפסיקו לנעום, תפסיקו להרצות בלעת, בעוצמה, שהילד יקרא, שהילד ינסה. כמובן, יחד איתי, ואני מגיב, ואני שואל, ואני מכוון. כמובן זה לא מבחן, וגם אני אסביר אם הוא לא מבין, וגם אני אגיד, זה במקרה עוד יותר טוב, בגיל יותר מבוגר, זה כמעט חברותה. אבל נקודת המוצא זה שהוא קורא, שהוא מסביר, ולא שאני שותק, כן? בשיתוף פעולה. וגם כשאני מסביר, הוא בוודאי מסכם. בוודאי אני אומר לו, גם אם אני הסברתי את כל לצורך הדוגמה, משנה או הלכה, גם אם קראתי את כולה והסברתי אותה, אני אומר לו, יאללה, בוא תסכם. קדימה, בוא תגיד לי מה בעצם שני הסעיפים שהיו פה. בוא תגיד לי כמה, מה ההבדל בין הדעה הזאת לדעה הזאת. כלומר, אני שואל שאלות, אבל הוא המסכם. כל זה היה בהקשר לאיך. האיך הזה מצטרף, האיך לומדים תורה עם ילדינו. אגב, בסוגריים, כל זה גם תזכורת למורה. גם המורה, גם שהוא לחוץ בחומר, עלול לפעמים לברוח למצב שהוא הנועם. ושוב, עלולה להיווצר מציאות שבו הוא מלמד והתלמידים לא כל כך לומדים, או התלמידות. תפקידנו לקחת זמן ולהוציא את זה מהם. לקחת זמן ולשאול שאלות ולראות מה הם אומרים ואיך הם מבינים. כמובן, אם זה בכיתה, אז לפעמים זה בכתב, כל אחד לעצמו, ואז כולם במקביל וכן הלאה. עיקר העניין הוא לזכור שרכיב מרכזי של לימוד התורה זה של ההורים עם ילדיהם. ייתכן שכמותית זה הרבה 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 פחות מבית הספר, אבל איכותית זה חשוב לאין אלא. ותפקידנו וחובתנו למצוא בעצמנו את הזמן ואת הפניות ואת הרצון, וליצור אווירה נעימה ושמחה שבה לומדים תורה ובעזרת השם מתחנכים גם באופן הזה. שלום וכל טוב ולימוד פורה.